פעם קודמת עסקנו בשורש האמונה ושורש המרי. וזה עסקנו? אמר הכוזרי, וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה, או בנוסח מדויק יותר, שורש המרי. אז דיברנו מה שדיברנו, ננסה להמשיך יותר. פסקה ע"ט, עמוד כ"ג. אמר החבר, כן הוא, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים ההם, אינם בתחום ידיעת האדם. ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם, לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית, המגיעה שלמה ומבוארת תכלית באור מאת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעתו ידיעה זו, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוקיים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך ההיקש והסברה, או לפי מה שימצא בספרי הצטגננים, על דרך הורדת הכוחות הרוחניים או על ידי עשיית הטליסמאות, הוא הכופר. דוגמה, אדם כזה מקריב קורבנות ומקריר קטורת על פי היקש וסברה, ולא יודע מהות הדברים הדרושים לכך וכמותם. איך יש לעבוד עבודה זו, ובאיזה מקום, ובאיזה זמן. ומי ראוי לה ומה תנאיה, ועוד פרטים רבים שתיאורם יארך מאוד. אז אולי ננסה להגדיר את הדברים בשני שלבים. שלב ראשון, שעסקנו בו כבר, המפגש בין האדם לדבר הוא מפגש חלקי, הוא מפגש נקודתי, וממילא לא מדויק. המפגש בין האלוקי לדבר הוא מפגש מדויק, וממילא הוא שלם, הוא לא חלקי. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, היות והמפגש שבין האדם לדבר הוא חלקי, אז הדרך שלו לגלות את אותו החלק גם היא לא מדויקת, גם היא לא מכוונת. מה שאין כן המפגש שבין האלוקי לדברים, היות והוא שלם, אז גם הדרך לגלות אותו היא דרך ברורה, היא דרך מבוררת, היא דרך מדויקת. כלומר, בואו נסביר את זה אולי בצורה אחרת. אני אשתמש אולי במושג קצת משונה, אבל אני רוצה להשתמש במושג הזה. האופי שבו האינסוף האלוקי מופיע בעולם שלנו, האופי הזה הוא אופי של מדע מדויק. כלומר, אומר אדם, אני רוצה להידבק בהשם. איך אני נדבק אל השם? איך אני נדבק בהשם? כפי איך שמתחשק לי, כפי איך שמזדמן לי, כפי איך שאני מבין. מה משנה הדרך? אין אף כמיד על הדרך. העיקר המטרה. המטרה הדבקות בהשם, אני בוחר לי את הדרכים, את הנתיבים שלי. כמובן שיכול להיות שבאופן כזה, האדם בכלל לא יגיע אל השם. כי השם קבע את הגדרים המדויקים כיצד הוא חל. למה שאדם אומר, אני רוצה לחוות את קדושת השבת ביום שלישי. אבל הקדוש ברוך הוא קבע, שהוא ברא את העולם, שקדושת הזמן, הנקראת שבת, מופיעה דווקא פעם בשבוע, באותו יום הנקרא שבת, מאז בריאת העולם, ביום השביעי, במעגל הזמן. אז אני יכול לרצות עד מחרתיים שקדושת השבת תופיע ביום שלישי, אבל קדושת השבת לא תופיע. אני רוצה לעבוד את השם בחוץ לארץ, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שהקדושה שמתגלה במקום, מתגלה בארץ ישראל. והקדושה שמתגלה בירושלים היא לא כמו הקדושה שמתגלה בתל אביב. הקדושה שמתגלה בעומק קדושת ירושלים, הר הבית, לא כמו הקדושה שמתגלית בשאר ירושלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע כיצד הוא הכין, אם אפשר לומר, את המציאות הממשית, החומרית, הטבעית, כיצד הוא הכין את אותה המציאות לקבל שפע אלוקי. ולכן הוא נתן לנו גם דרכים מעשיות מדויקות, כיצד אנחנו מגלים אותו. והטעות שלנו היא, הרבה פעמים, שאנחנו חושבים שהקשר, כמו שאמרנו הרבה פעמים, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה הפנייה בין האדם לריבונו של עולם. האדם פונה אל האלוהים, ולכן האדם פונה לפי ההבנה השכלית, לפי השייכות הנפשית, לפי החשק, לפי הרגשות, לפי המצב המשתנה. אבל השיטה הזאת, התפיסה הזאת, היא תפיסה מוטעת ביסודה, כי התורה זה מדע מדויק. אני רוצה אולי לחזור על משהו שאמרנו בזמנו. אבל אולי הישועים כאן לא היו בזמנו, אני לא יודע מתי זה היה בדיוק בזמנו. למשל, לקדוש ברוך הוא יש הרבה שמות. יש שמות, יש שם י' כ' ו' כ', יש שם צבקות, יש שם אלוקים. גם שם י' כ' ו' כ', יש לו צירופים שונים. יש לו ניקוד, יש לשמות ניקוד שונה. כל מי שיראה בסידורים הספרדים, אז הוא יראה שכשאנחנו מסיימים ברכה, בחתימת הברכה אנחנו אומרים ברוך אתה, אומרים שם עדנות, בתוך שם עדנות יש שם הוויה בצירופים שונים, י' כ' ו' כ', לפעמים למלא, לפעמים חסר, תלוי איזה אות, ובניקודים שונים, בניקוד שונה. כלומר, כל שם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, הוא שונה. ולכן, אם נקרב את הדברים אלינו, אם לי יש בעיה בבית או בשכונה, בתחום מסוים, בנושא מסוים, נגיד, יש לי בעיה, למה בנושא חשמל, שהפסקת חשמל, או יש בעיה, הביוב פתאום מוציא חלודה, לא הביוב, המים, צינורות המים חלודים. אז יש פקיד בעירייה, שהוא אחראי לביוב, ולפקיד הזה יש הרבה פקידים מתחתיו, שהם אחראים על חלוקת ירושלים לפי רחובות, או לפי מחוזות, או לפי שכונות. ויש את הפקיד שמטפל ספציפית, בבעיה הספציפית הזאת, ברחוב הספציפי הזה. עכשיו, אם אני ניגש לבניין העירייה, ולא יודע להגיע אל הפקיד המתאים, אז אני יכול להתחנן עד מחרתיים לפקיד שאחראי על החינוך בעיר, או לפקיד שאחראי על התחבורה בעיר, או הפקיד שאחראי על אכיפת שמירת השבת בעיר. אני יכול להתחנן עד מחרתיים, אני אשפוך את נפשי לפניו. אבל בסוף הוא אומר לי, תשמע, אני מאוד מסכים מה שאתה אומר, אני אפילו מזדהה איתך. אבל לא אני הכתובת, אני לא יכול לעזור לך. אז לפי זה יוצא דבר חמור מאוד, התוצאה, המסקנה של הדברים היא חמורה ביותר. שאם אנחנו לא יודעים את השם של כל אחד מהשמות האלוקיים, וממלא את האופי האלוקי שמופיע ביחס לאותו הנושא, אם אני מתפלל על רפואה, ואני לא יודע לכוון לשם שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בממד הרפואה, אז אני יכול להתחנן עד מחרתיים. אני פגשתי את השם שמטפל במחרות בקיבוץ גלויות, ולא את השם שמטפל בברכת הרפואה. אז אני לא מכוון לעניין בכלל. אבל לפי זה דבר חמור. אז אם כן, אנחנו שלא יודעים לכוון לשמות, לא יודעים לכוון לשמות המדויקים, כל התפילה שלנו לא שווה כלום. כי יכול להיות שאנחנו לא מכוונים בכלל לאותה הופעה אלוקית, לאותו אינסוף אלוקי שמופיע אלינו, שאמור לטפל בעניין הזה, בחיסרון שקיים כרגע במציאות. אז יש את ההופעה האלוקית ששייכת אל הדעת, יש את ההופעה האלוקית ששייכת אל הסליחה, את ההופעה האלוקית ששייכת אל התשובה, אל הרפואה, אל קיבוץ גלויות, אל המשפט, וכו'. כל הופעה האלוקית לפי הערך המדויק שלה. אז מה נעשה? אז אין טעם לתפילה. תשובה. הקדוש ברוך הוא עשה את הנוכסת גדול. שם בכניסה לעירייה פקיד ראשי. למזכירה הקש אפס. שם פקיד ראשי, והפקיד הראשי הזה הוא הדבר, אם אפשר לומר, הדבר הפנימי, שלוקח את הדואר או את הבקשות הפנימיות, לכל בקשה לוקח אותה למחלקה שלה, ולפקיד המדויק שאחראי. השם הזה נקרא שם עדנות. אנחנו אומרים ברוך אתה שם עדנות, והעדנות הזאת היא בעצם מחביאה בקרבה, כמו שמופיע בחלק מהסידורים, מחביאה בקרבה את השם המדויק. אז המקובלים הם יודעים לכוון לשם המדויק. אנחנו לא יודעים לכוון, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. אמרנו תדבר עם הפקיד בכניסה, הוא כבר ייקח את הבקשה. אבל המקובל הוא לא צריך את הפקיד, המקובל יודע להגיע לחדר מספר בניין 4, קומה ג', חדר 305. ופקיד שקוראים לו יוסי. הוא יודע שהוא זה שאחראי. הוא מדויק זה שאחראי. הפקיד הגדול לא אחראי. כלומר, התורה זה מדע מדויק. כמו שהתפילה זה מדע מדויק, גם התורה זה מדע מדויק, גם המצוות זה מדע מדויק. אז אם התורה והמצוות זה מדע מדויק, אז צריך להיפגש עם הדיוק. מי יודע מהו הדיוק? מהי ההכנה, כפי שקורא לה כאן הכוזרי? הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים. כלומר, יש חומר. יש לאו דווקא חומר במומד של מסה, אלא חומר כאן במומד המוגבל. גוף, נפש, שכל. יש כוחות חיים במציאות. וכוחות החיים האלה, יש בהם איזושהי הכנה לקבל רושם אלוקי, והרושם האלוקי הזה הוא מדויק ביחס לאותה הכנה חומרית, לאותה הכנה גבולית. והמפגש בין הרושם האלוקי לבין אותה הכנה הוא מפגש מדויק. הוא לא מפגש שבתחום מדיעת האדם. אז מי הוא המאמין? המאמין זה האדם שניגש אל המציאות, שיודע שבכל חומר אינסופי יש דיוק, והיות ויש דיוק, אז יש גם אינסוף שמופיע בתוך החומר הסופי הזה. סליחה, בתוך כל חומר סופי יש דיוק, וממילא יש אינסוף אלוקי שמופיע בתוך החומר הזה שמחיה אותו ונותן לו את ערכו ואת חשיבותו. המאמין זה אותו אדם שניגש אל המציאות בהבנה שיש כאן תוכנית מדויקת. יש כאן חומר, הכנה של חומר, וממילא רושם אלוקי אינסופי שמחיה את אותו חומר. זה המאמין. והוא לכן לא מנסה להביע דעה. הוא לא מנסה להביע עמדה. מה שאין כן הכופר, אדם אומר, אדם מנסה להבין בשכלו, או להרגיש בתחושותיו. באופן כזה שהוא חושב שהוא יודע כיצד הרושם האלוקי יופיע באותה המסה, או באותו החומר, או באותו הנפש, באותה הנפש, או באותה, או באותו השכל. לכן, דרך אגב, הפרט שנקרא דקדוק במצוות, היסוד הזה שנקרא דקדוק במצוות, ההליכה לפרטים, היא מאוד חשובה. כי הקדוש ברוך הוא חל בכל מצווה, לפי הערך המדויק, שבו הוא קבע שהוא יחול. ולכן הקדוש ברוך הוא שם לנו דרך, נתן לנו דרך סלולה, כיצד לגלות אותו באותו הפרט, בצורה מדויקת. ואם אני לא מדייק באותו הפרט, אז אני לא פוגש את השם. מקסימום אני פוגש את עצמי. אבל את השם לא. נפקא מינה בדקדוק במצוות, נפקא מינה בתיקון המידות, נפקא מינה בתיקון המחשבות. ניקח אולי דוגמה יותר פשוטה, לקרב את זה אלינו. למשל, אדם רוצה לתקן את מידת הענבה שלו. חשוב מאוד. יש לו בעיה אחת, שהוא לא יודע לשים את הקו, איפה הקו עובר, בין מידת הענבה שהיא יסוד המידות, לבין מידת העצבות, לבין מידת אי ביטחון עצמי, אי שמחה. איפה הקו עובר? איזה ענב הוא ענב רצוי כלפי ישמעיה, ואיזה ענב צריך לעשות תשובה על הנבדנותו המדומה. איפה הגבול עובר? אז אמרו חזל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא ענב? אף אתה ענב. אז התפקיד של האדם זה ללמוד כיצד הקדוש ברוך הוא מופיע בהנבדנותו במציאות שלנו, למדוד את מידת הענבה באופן המדויק ביותר שלה, איך ענבה לא סותרת עוז, העוז והענבה לחיי עולמים. איך הענבה היא לא מדלדלת את האדם, אלא הפוך, מוסיפה לו נחישות וגבורה. ומצד שני, הוא באמת בעל ענבה. ואם אדם לא יודע לדייק, אז הוא באשליה. אז הוא חושב שהוא בעל ענבה. אתה יודע שהרמח"ל במסילת ישרים מתאר מצבים, לא יודע איך להגדיר אותם, הפוכים לחלוטין. שאדם כביכול מתנהג בענבה, אבל בעצם הוא רחוק מאוד מהשם. זאת אומרת, הוא לא סומך בענבה שלו. זאת לא ענבה. לכן אומר הרב בתחילת מידות הראיה, שכדי להיות, כדי להיות בעל מידה מסוימת, נצטרך קודם כל ללמוד אותה. מהי המידה? מה הגבול שלה? לאיזה מידה דומה היא מצרנית, היא מצרה, היא משיקה? מה הגבול בין שתי המידות שמשיקות זו לזו? שלב ב', איך אני קונה את אותה המידה? איך אני נזהר לו ליפול במידה המצרנית שבה הקדוש ברוך הוא לא חפץ בכלל? אלה שאלות עמוקות מאוד, שאלות יסודיות מאוד. וכל מגמת לימוד האמונה זה בעצם, אם אפשר לומר, הלימוד של הופעת השם בעולם, וככל שלימוד האמונה יותר מעמיק, ממילא הוא נהיה יותר מדויק. ממילא הגודל הכללי, המגמה הכללית מתגלה בכל פרט ופרט לפי ערכו המדויק. לכן אנחנו עוסקים כאן במדע מדויק. אז המאמין זה האדם שמבין שלכל הכנה טבעית יש רושם אלוקי מתאים, והתפקיד שלי זה להיפגש עם אותו הרושם האלוקי המתאים ששייך אל ההכנה הזאת, דרך הלימוד השכלי, תלמוד תורה כנגד כולם, הוא מלא דרך הקיום המעשי. והכופר זה אחד שלא מבין שיש מקור לכל, והמקור הזה מדויק, הוא מלא גם הדרך לגלות את אותו המקור גם היא מדויקת, אלא הוא פונה כפי דעתו, כפי הבנתו השכלית בדרך כלל, או כפי תחושתו הרגשית. ואז אולי כדי רק נקרא אולי עוד פעם את העניין הזה וכבר שאלה. כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים ההם אינם בתחום מדיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשאר כמותם ואיכותם. וגם לו נצייר, וגם לו ידע, ולו גם ידע מהותם, גם לא היה יודע את המהות האלוקית המופיעה בכל מציאות, לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הנתם. תראו לעצמכם, אדם היה מחליט שיום כיפור זה י' א' בתשרי ולא י', זה הכל. אז את אותה עבודה האלוקית שהוא היה צריך לעשות בי' היה עושה בי' א', יצא הפסדו בזכרו. גם צם ביום שאסור לצום והתענה תעניות שאסור להתענות בהן, וגם לא התענה, אכל והתנהג כרגיל ביום שבו הקדוש ברוך הוא מופיע דרך הצום. הפך את הכל לגמרי. אדם יושב בסוכה יום אחד אחרי חג הסוכות, הפך את הסדר לגמרי. אז הוא לא יודע את הזמן, הוא לא יודע את המקום, הוא לא יודע את ההרכב, הוא לא יודע את דרך ההכנה, מן דרך הקיום. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. המגיעה שלמה ומבוארת, תכלית ביאור, לא חלקית ולא מזדמנת ולא לא ברמת האדם בכלל. לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית, המגיעה שלמה ומבוארת, תכלית ביאור מאת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעתו ידיעה זו, כלומר מי ששייך ללימוד האמונה, ללימוד הופעת האינסוף בסוף, לא רק בכללים אלא גם בהתפרטות הפרטים, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוקים, כי הוא מזדהה ומאמין שהאלוקי חל דווקא דרך הכללים שהוא קבע, כי הוא יודע כיצד הוא חל שם, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוקים לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אבל אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוקים בחוכמת אנוש בלבד, לפי הבנתו, על דרך ההיקש והסברה, או לפי מה שימצא בספרי הצטגננים, על דרך הורדת הכוחות הרוחניים, או על ידי עשיית התלסמות, בקיצור כל מיני כוחות רוחניים שקיים במציאות, אבל הם לא המקור לכל ההופעה האלוקית, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות ומקטיר תורת על פי היקש וסברה, ולא יודע מהות הדברים הדרושים לכך וכמותם, ייחש לעבוד עבודה זו, ובאיזה מקום, ובאיזה זמן, ומי ראוי לה, ומתנאיה, ועוד פרטים רבים שתאורם יירח מאוד. אני רוצה כאן להעיר רק עוד הערה חשובה אחת, שכל מה שכתוב בהלכה בשולחן ערוך זה פשוט. כל השאלה, מה לא כתוב בשולחן ערוך? למשל סיפור שאני חושב שחשוב לספר אותו מדי פעם. זה פעם אחת, היה יהודי אחד שהתפלל בבית המדרש של רבי ישראל מסלנט. הגיע לתפילה, התפלל. הוא ניגש אליו רבי ישראל מסלנט אחרי התפילה. הוא אומר, תדע לך, התפילה שלך לא התקבלה. אומר לו, אותו מתפלל, מה, היום, התפילה הזאת, התפללתי, התכוונתי כמו שלא התכוונתי הרבה תפילות בחיים שלי. למה התפילה שלא התקבלה? אומר לו רבי ישראל מסלנט, למה עמדת בפתח הדלת לבית הכנסת? למה חסמת את האוויר למתפללים? כנראה הוא הגיע מאוחר, והמקום היחידי שהוא מצא לעמוד, הוא לא יכול להיכנס פנימה, עמד בפתח הדלת. לא, מה אומר לו רבי ישראל מסלנט? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא כרגע רוצה הרושם האלוקי בממד הזמן של תפילת מנחה, כדוגמה, הוא מופיע דרך זה שאתה עכשיו אומר כמה משפטים שתקנו אנשי כנסת הגדולה, והכל כדי להתפלל בציבור, ואתה עומד וחוסם את האוויר, אולי הרושם האלוקי מופיע על ידי זה שתתפלל כרגע ביחיד או מחוץ לדלת במקום אחר, אבל לא תחסום את האוויר. איזה דיוק. כלומר, להיות דייק, להיות מדייק בממד הזה, זה לא רק בממד המצוותי ההלכתי. זה פשוט. יחסית דברים פשוטים. זה להיות אדם עם יושר אלוקי, שיודע לזהות את הופעת האינסוף, בסוף, בכל נקודת זמן, בכל נקודת מקום, בכל סיטואציה, לפי הערך שלה. אז תפילתך לא התקבלה, כי אתה כרגע מפריע למתפללים האחרים. אתה כרגע חוסם את האוויר, פשוטו, כמשמעו. על זה מדובר. עד רמה כזאת זה צריך להגיע לא רק ברמת ההלכה, שזה יחסית פשוט, אלא ברמת הדיוק שהרבה מעבר להלכה. בבקשה. הוא יכול להגיע לפי הערך שלו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו שנהיה מלאכי השרת, הוא מצפה מאיתנו שנהיה בני אדם. בני אדם עושים טעויות. בני אדם חוטים, אבל בני אדם לפחות משתדלים, לא לחטא. מנסים לתקן אם חטאו. קודם כל, הוא לא מצפה מאיתנו שנהיה מדויקים 100%. הוא מצפה שנהיה מדויקים, נשתדל להיות מדויקים. שנשאף לדיוק. אבל ככל שאדם נשאף לדיוק בדמיונות, במחשבות, ברצונות, הוא ממלא במעשים. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה קשה מאוד. היום אנחנו מתחילים איזשהו מסע, כפי שדיברנו אתמול בערב, שאנחנו לא יודעים לאן הוא יוביל. צריך כאן דיוק גדול. צריך כאן סידור המחשבה, סידור הדמיון, סידור הרצון, ממילא סידור המעשים. השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנעשה מהיום ואילך בשבועות הקרובים? מה הוא מצפה? הוא מצפה שמכון מאיר עכשיו יסגור את שעריו ואנחנו יוצאים למאבק הלאומי? אולי הפוך, אבל תאשר פה הגרעין. זאת שאלה לא פשוטה. וכשיוצאים למאבק, נגיד, הוחלט לצאת מהמאבק, נקווה שאנחנו מדייקים. אוקיי. מי שרוצה לבוא ללמוד ברוך הבא. אבל אנחנו במאבק. איך נאבקים? מה עושים? מה לא עושים? מה חושבים? מה לא חושבים? זה לא חוכמה לשיר אוהבים את צהל, אבל בלב שלך, או במוח שלך, אתה חושב ומרגיש שזה לא בדיוק ככה. אבל זה מצטלצל טוב בתקשורת, אוהבים את צהל, אז אני אשאר אוהבים את צהל. זה לא נקרא דיוק? זה נקרא צביעות. השאלות לא פשוטות בכלל. התורה זה מדע מדויק. עד כדי כך זה יותר עמוק מזה. זה שיש תורה כללית לכולנו זה נכון. אבל כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם מבנה אחר לגמרי. מבנה מחשבתי, מבנה נפשי אחר לגמרי. אז יכול להיות שכל אחד מאיתנו, חוץ מהכולל שמחבר את כולם, שכולם שייכים אליו, מגלה את השם באופן אחר. זה נפקא מינה, למשל, הרב אומר במידות הרעי בערך תוכחה. זה נפקא מינה, מה להוכיח ומה לא להוכיח. אומר הרב, יכול להיות אדם, שאתה מוכיח אותו, למה אתה לא א', אבל זה ש... כי אתה שופט את המציאות לפי א' שלך. אבל זה שהוא נמצא כרגע בבית, זה מגן עליו בפני כישלונות שאם הוא היה באלף, אלף לא היה מגן עליו. למרות שאתה שופט את המציאות שצריך להיות אלף. אני רוצה לקרוא את זה, אולי זה חשוב. במידות הראיה ערך תוכחה. רק דוגמה לעין הזה. יש לעיין בדרכי בני אדם. כשרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, כי לך נראה, לנו נראה שהדרך הזאת היא לא ישרה, היא לא נכונה. אולי זה הדרך לפי עניינו טובה? אולי לפי אישיותו, לפי המצב שבו נמצא כרגע. היא טובה. אף על פי שיש בה חסרונות בדרך שכרגע הוא הולך בה. יכול להיות. אבל בחסרונותיה של הדרך שכרגע הוא נמצא בה, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. אז עדיף שהוא כרגע יהיה פת, למרות שלך נראה שהוא טועה. הוא בעל חיסרון. כי יכול להיות שהוא יהיה באלף, כמו שאתה רוצה, הוא יהיה בחסרונות הרבה יותר גדולים. כי האישיות שלו בנייה אחרת. והשם יתברך ידריכנו במעגלי צדק. שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד. כי אנחנו הרי אחראים על האמת בעולם. אנחנו רוצים שכל העולם יגיע לאמת. ואין זה כי אם רוע לב, חד ושלום. והמרחם רחום יחפר. לא מתאים לרב לסיים ככה פסקה. והמרחם רחום יחפר. מה יחפר? יחפר שאולי כוונתנו טובות, אבל מעשינו לא טובים. כוונתך רצויה, מעשיך לא רצויה. הנה דוגמה. הדיוק הוא לא רק כלל ישראלי, ולא רק הלכתי, אלא גם בין השורות. ולא רק בין השורות, אלא גם אינדיבידואלי לכל אדם. ובכל נקודת זמן. זה עומק של תורה. מה זה תורה? תורה זה מדע מדויק. אבל מדע מדויק מתוך הכולל גם לכל אחד. בבקשה.
לשאול שהרב אמר לגבי שמות של אלוקים, זה לא יכול לשמע, אולי מה ששמעתי זאת, כדי שאנשים, גם אנשים עם איזשהו טכניקות מסוימות, יכולים להגיע לכל מיני דברים. לא עם הקלעת הקדושה, אלא למטרות אישיות לעצמם. כשאתה מדבר על העניין שהכל מדויק,
לא הבנתי מה זה לכל מיני דברים. מה זה לכל מיני דברים? האם יש כוחות רוחניים בעולם? כן. האם בני אדם יכולים להכיר את הכוחות האלה ולהשתמש בהם באופן שלילי? כן. האם הוא חפץ בזה? לא. מה השאלה? לא הבנתי כל כך את השאלה. האם יש כוחות רוחניים? כן.
אולי הייתי חושב
שהקדוש
ברוך הוא
יותר
רוצה את הלב מאשר אדם שיודע כל מיני
טריקים. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. הקדוש ברוך הוא אבל רוצה את הלב שנובע מתוך המחשבה, או את הלב שמוביל אל המחשבה. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב זה לא מה שאני צריך להישאר עם הארץ. זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב זה לא מה שאני מזלזל במעשים בגלל זה. רחמנא ליבא בעי, אני מאמין בלב. אל תתערב לי במחשבות ואל תתערב לי בהתנהגויות. דבר כזה. הקדוש ברוך הוא חפץ שהמחשבה, הרצון והמעשה יהיו מחוברים. מוח לב כבד, כידוע, המלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נמלוך. נמלוך דרך המחשבה, דרך הרצון, הלב, ודרך הכבד, מבחינת הגוף. שהכל יתחבר, שהכל יהיה דבר אחד. זה בדיוק מה שהכוזרי טוען. זה מה שרבי יהודה הלוי אומר. הכופר זה האדם שאומר, אני מתחבר. איך אני מתחבר? איך שבא לי, איך שאני מבין, איך שנראה לי. אתה בכלל לא מתחבר. היום בעולם המדעי שבו אנחנו נמצאים, סליחה שנייה רגע, בעולם הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, זה מאוד פשוט להבין את זה. תתאר לעצמך, לאחד יש טלוויזיה בבית, סתם דוגמה שטותית ולא צריך את מה שאני אומר, כן, הולך לומר, אבל כדי להבין את זה. והוא רוצה להתחבר לערוץ שנקרא יס או משהו כזה, ערוץ כבלים. אני לא יודע אם נקרא, והוא צריך להתחבר לרשת, נכון? או נגיד, יש לו מחשבה, והוא צריך להתחבר לאינטרנט. עכשיו, הוא לא יתחבר לאינטרנט, כי יש כלל לחיבור. אז הוא עכשיו מתחיל לשחק עם המקשים. ננסה להתחבר לאינטרנט. הוא יצליח? לא. אין סיכוי. כי הוא לא עבד לפי הכללי. אבל אני מאוד מנסה. אבל אני מאוד רוצה. אבל יש לי מחשב אפילו. נכון, יש לך רק בעיה אחת, שאתה לא עובד לפי הכללי. יש כללי חיבור. הכללים הם מדויקים. הכללים הם לא בערך, הם לא בכאילו. הם כללים מדויקים.
יש אנשים שהגיעו,
אתה יכול לדבר מה ש... אתה מדבר איתו, או... חושבי, זה גם דרך שמישהו יכול להגיד. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אם התפילה היא עבודה שבלב, והקדוש ברוך הוא חפץ בלב, אז עיקר דין תפילה מדאורייתא הוא האדם כלפי בורא, או כיצד שהאדם מרגיש ומבין וחש כרגע, וזה עיקר דין תפילה. אז למה? אנשי כנסת הגדולה תקנו לנו תפילה בזמנים קבועים, בנוסח קבוע, בציבור. למה? הרי לכאורה זה הפך מגמת התפילה. שאלה טובה. אבל זה לא הנושא עכשיו. בבקשה. זאת שאלה טובה. בוא, אפילו הייתי שואל שאלה אחרת, לאו דווקא פוסק הלכה. איך אנחנו יודעים שמדריכי המחשבה הם מדריכים אותנו נכון? ומילא פוסק הלכה. נכון. לכן צריך ללמוד הרבה תורה ולהתחבר לתלמידי חכמים כאלה שאנחנו מעריכים את מחשבותיהם, את ניסיון חייהם, את צדיקותם, את יראת השמיים שלהם, את עשיית הדשמיים שלהם. ואז ממילא הקדוש ברוך הוא מבחינתנו מתגלה דרכם. ולכן אמרו חז"ל במשנה, עשה לך רב, אתה קובע מי הרב שלך. אתה עושה את הרב שלך. בהתחלה, בשלב הראשון, אדם קובע את רבו באופן חיצוני. זה כמו ילד. איך ילד שופט אם רב הוא צדיק יותר או פחות? תלוי באורך הזקן. ברצינות. רב עם זקן ארוך, הוא צדיק. רב עם זקן, הוא צדיק גדול. רב עם זקן קצר, הוא צדיק קטן. זה ילד. כלומר, השיפוט הראשוני הוא לפי החיצוניות בהתחלה. לפי החיצוניות, אם אנחנו לא ילדים, אז לא לפי אורך הזקן. זה לפי, סליחה שאני מדבר בצורה כזאת, לפי החריזמה, לפי כושר השכנוע, אני יודע מה, כל מיני, לפי חריפות השכל. ככה בשלבים הראשונים זה נראה לנו. כלומר, הרב היותר חכמן, מתחכם, הוא נציג האלוקים. אחרי שמתבגרים יותר, אז מכירים שהשכל הוא כלי חשוב, אבל יראת השמיים היא יותר חשובה. והצדיקות והמידות, ולא רק החריפות השכלית, ולא רק אורך הזקן. כלומר, ככל שאדם מתבגר, הוא יודע להזדהות, מרגיש הזדהות, עם רבנים, שקודם כל הוא יכול להזדהות עם השקפת עולמם, עם, עם צורת חייהם, כי הוא מאותו זן, נקרא לזה כך, אותו כיוון. ובית, שהוא מזהה אצל הרבנים, לא שהוא עכשיו מבקר הרבנים, הוא לא אחרי לתת ציונים לרבנים, אבל הוא מזהה שההמשכיות של התורה, דרך הרב הזה, אני יכול להיפגש איתה. כי הוא, אותו אדם פלוני, הוא מרגיש טוב עם הרבנים. מרגיש טוב עם המחשבות שלו, עם הרצונות שלו, עם ההתנהגות שלו, עם המידות שלו. לכן זה בסדר גמור שאדם, יש לו כמה רבנים. זה בסדר גמור שאדם אומר במבחינה מסוימת, אני ינקתי מהרב הזה לתקופה מסוימת. תקופה אחרת אני מרגיש צורך לנוק מרב אחר. אני לא מזלזל ברב הראשון, אבל הנפש שלי כרגע נמצאת במקום אחר. למה לא בו זמנית? חז"ל אומרים שעדיף שיהיה לאדם רב אחד. אם דומה עליך כמלך צפקות, עשה אותו לך לרב. כי שפתי כל נשמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. אז אומרת הגמרא במועד קטן, עדיף שיהיה רב אחד לכל אחד. רב אחד שכולל את הכל. כולל את הידע האמוני, ופוסק הלכה, ובעל מידות, והתנהגות דוגמתית כזאת, וכו' וכו'. אבל צריך לנו הרב, אין אדם אחד כזה. אז אדם, יש לו כמה רבנים. מרב אחד הוא לומד תפיסת העולם. זה רב האמונות והדעות שלי. יש רב אחד שאמונות והדעות בענייני הכלל. יש רב אחד אמונות והדעות בענייני הנפש הפרטי. יש רב אחד שאני רק מסתכל עליו, נראה איך הוא הולך ברחוב, אני לומד איך. מה עם מידות מתוקנות? יש רב שני, אני רואה אותו איך הוא מתנהג במקולת. הרבה רבנים. הלוואי שאינו זוכים לרב אחד. אבל זה מדע מדויק, זה מה שאני רוצה לומר. לכן באמת, אם נחזור לשאלה, זה עניין באמת אינדיבידואלי, פנימי מאוד, שככל שאדם מתפתח בעולם הרוחני שלו, אז הוא מרגיש הזדהות, מרגיש שייכות. עד כדי כך שחז"ל אמרו, הווה מתעבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. אמרו חלק מהמפרשים, מה זה הווה מתעבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים? לא מלשון אבק, אלא מלשון מאבק. לכל תלמיד חכם, גם אם הוא תלמיד חכם צדיק, יש אפר של רגליים, יש פסולת. אז בפסולת הזאת צריך להיאבק. אתה לא נותן לו ציון. אתה אומר, אני, הפסולת של הרגליים שלו, מבחינתי, זה פסולת, זה לא מתאים לי. זה פסול בעיניי. לא שאני אומר, הוא לא בסדר. הוא לכשעצמו זה בסדר גמור. אבל אני לא מזדהה עם זה. אז אני מתאבק באפר רגליים. לא רק צריך להיות אבק, אלא גם צריך להתאבק. להיות במאבק. אנחנו קודם כל אבק, בית אנחנו במאבק. לא רק אבק כי אז זה ביטול עצמי, ולא רק מאבק כי אז זה גאווה, אלא מאבק מתוך שאנחנו אבק. זה הסדר. לכן אמרתי, הם מדויקים באופן כללי. לכלל בני אדם יש את המושג שנקרא מצפון. מצפון זה הצופן האלוקי שקודם בחור הצפין באדם, שהוא איזושהי הופעה של צלם אלוקים בממד המינימלי ביותר. שהאדם לא יהפך לחיה. זה מצפון שמשותף לכלל בני אדם. בתוך כלל בני אדם יש בני ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמה ישראלית שהיא משותפת לכולנו. יש כמובן הפרש בין זכר לנקבה, נעזוב את זה כרגע. ובכל אחד מאיתנו כחלק מעם ישראל, בכל פרט, יש את ההופעה האלוקית הספציפית לפי הערך שהקדוש ברוך הוא השפיע את הרושם האלוקי, לפי ההכנה שהקדוש ברוך הוא שם בנו. אז זה מדע מדויק ביחס לכולל, וזה מדע מדויק ביחס לפרטים. הרמב"ן, אולי חשוב כאן להעיר הערה חשובה. הרמב"ן שואל שאלה שאולי אף פעם לא שמנו לב אליה. אני, כשפגשתי פעם ראשונה את הרמב"ן, הופתעתי מעוצמת השאלה, שאלה כל כך חזקה. שואל, הרי אם התורה ניתנה לכלל ישראל, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל לא. זאת המסקנה של דבר. אז למה עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. מה, הקדוש ברוך הוא כביכול מדבר לכל אחד מאיתנו ואומר, אני השם אלוקיך שהוצאתי אותך אישית, אותך ממש, מארץ מצרים. אני יצאתי ממצרים בזכות עצמי? אני יצאתי ממצרים בזכות היותי חלק מכלל ישראל. אז היה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא תרצחו, לא תגנבו, שמרו את השבת. שמרו את השבת לקדשו. למה בלשון יחיד? למה עשרת הדיברות בלשון יחיד? שאלה גדולה מאוד. אומר הרמב"ן, תירוץ מופלא. אם הקדוש ברוך הוא היה כותב את עשרת הדיברות, היה מתבטא בלשון רבים, היו אנשים חושבים בטעות שהתורה ניתנה לכלל. ובדרך לשיפור הכלל, לתיקון הכלל, הולכים כמה פרטים בדרך לאיבוד. מה קורה במפעלים גדולים שהם עסוקים בתעשייה עצומה? המפעל מספק את הסחורה, אבל כמה אנשים נופלים בדרך מבחינת יחסי אנוש ויחסי עבודה? כמה? זה לא חוכמה להיות שייך אל הכולל ולאבד בדרך את הפרטים. כי הכלל הגדול הוא מתגלה דרך כל פרט קטן. יותר גדול לראות גודל בכותל מאשר גודל בגודל. אז אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא דיבר בלשון יחיד כדי שנדע שנכון שיש ערך לתורה באופן כלל ישראלי, וזה מקור התורה, הערך הכלל ישראלי ולא הפרטי, זה נכון, אבל מתוך הערך הכללי יש לכל אחד הופעה פרטית אלוקית. מעמד הר סיני כלל שני מעמדים, מעמד כלל ישראלי ומעמד פרטי לכל אחד מישראל. וכל אחד מישראל צריך לגלות את הפרטיות שלו בתוך הכולל. לכן נאמרו עשר דיברות בלשון יחיד עד כדי כאן. אז נכון שיש כלל, אבל גם יש גם לכל אחד את התורה, את הדיוק שלו. בבקשה.
איך אני יכול להגיע לידיעה האלוקית וללמוד את הידיעה האלוקית ולהתקרב אליה? איך אני יכול?
אין אפשרות. זה אמור חז"ל, לא אמר ארץ חסיד. אין אפשרות.
אז למה הוא כותב,
זה
לא אומר שהוא הדרך ההיקש
והסברה? לא, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. מה ההבדל בין השכל האנושי של האדם, שזה היקש וסברה, לבין השכל האלוקי שמופיע דרך השכל האנושי? כלומר, איך אני בשכל האנושי שלי יכול לפגוש את השכל האלוקי של ריבונו של עולם? במילים יותר עמוקות, איך אני דרך השכל שלי יכול לפגוש את הנשמה שלי? שאלה גדולה. איך דרך השכל אני יכול לפגוש נשמה? איך דרך כלי סופי אני יכול לפגוש אינסוף? מפליא לעשות, פלא. לימוד אמונה, שואל הרב ציוד, הביטוי הזה הוא פרדוקסלי. מה שייך ללמוד? אמונה. מה שייך להיפגש עם הנשמה? דרך השכל. מה זה שער בכלל? זה פלא שהקדוש ברוך הוא עשה. שאנחנו עוסקים בשכל ובאורים שכליים, ומתעוררת הנשמה. הנשמה נחשפת. זה באמת פלא. פלא גדול. לכן יש הבדל בין שכל אלוקי לשכל אנושי. מה שאתה שואל זה שכל אנושי, אנחנו נראים כאן השכל אלוקי. והשכל האלוקי הזה בעומקו כבר תבואה הנשמה. תמונה הנשמה. שכל הטבעי. זה לא שזה הכרחי, זה לא שזה הכרחי, זה אפשרי. זה אפשרי. אפשרי שהשכל המלומד יקפח השכל הטבעי. רבותיי, בואו נהיה, אם אתה שואל את השאלה הזאת, סליחה שאני אומר את זה בסוף הזמן, אבל נראה לי כדאי. באורות הקודש א', דברים חריפים מאוד של הרב, יש פסקאות שהן פסקאות מבוא. הן לא חלק מאורות הקודש, אלא הן פסקאות מבוא. הן עקרונות לפני אורות הקודש. סליחה, אורות הקודש ג'. אז אחת הפסקאות, הרב עושה הבחנה בין שני מושגים. מושג שנקרא עירת שמיים תאורה, ומושג שנקרא עירת שמיים פסולה. עמוד כף זין, זה נקרא ראש דבר, פסקה י' א', החצי השני, בעמוד כף זין. אסור לעירת שמיים, כלומר, כמו שהשכל המלומד יכול לדחוק את השכל הטבעי, בוא תראה מה עירת שמיים פסולה יכולה לעשות. אדם בשם עירת שמיים מגיע למסקנות ולהתנהגויות מעשיות שהם הפך המגמה של עירת שמיים. ולצערנו הרב זה קורה, ולצערנו לא מעט. אסור לעירת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. אם אדם שמתחזק בעירת שמיים מוצא את עצמו פתאום עם פחות מוסר טבעי, מוסר אנושי, הוא פחות בעל דרך ארץ, הוא פחות בעל מצפון, הוא פחות עם מוסר כליות, הוא נהפך פתאום לפחות חברתי, הוא נהפך פתאום לסנוב רוחני, הוא נהפך פתאום לאדם פחות אכפתניק, הוא נהפך לאדם שמזלזל באנשים אחרים, וכדומה. כי אז אינה עוד עירת שמיים תאורה. מה הגבול? מה הקו? מה הסימן עירת שמיים תאורה מול עירת שמיים פסולה? סימן עירת שמיים תאורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם הולך ועולה על פיה בעקבות אותה עירת שמיים במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלדה. איך אתם יודעים במסלול הנכון במכון מיון? יבדוק מה קורה עם המוסר הטבעי שלו. יראה כמה אכפת לו מהחברה, או כמה הוא אגואיסט. נראה כמה הוא אכפת לי כמו אותה קליפת בננה שזרוקה ברחוב, או שהוא רץ מהר ולא אכפת לו כי זה ביטול תורה. תבדוק. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, אדם במחאות לפני שהוא נכנס למהלך של יראת שמיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב מבחינה מוסרית, מבחינה חברתית, מבחינה דרך אחרת, מבחינת הטבע הטבעי, המוסר הטבעי שתבוא בנפש האדם. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא לפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה של יראת השמיים, מתמעט כוח הפועל ההוא, בשם יראת השמיים. יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. מסקנה מכאן שכל אדם שיש לו יראת שמיים, המוסר הטבעי שלו נדחק ויש לו יראת שמיים פסולה? לא. אבל האם זה אפשרי שזה יקרה? כן. כמו שאפשרי שהשכל המלומד ידחוק את השכל הטבעי, כך אפשרי שיראת שמיים תדחוק את המוסר הטבעי של האדם. זה לא הכרחי. אני הייתי אומר את זה בצורה אפילו מוקצנת מאוד. באנו למכון מיר לא כדי לקבל יראת שמיים. באנו למכון מיר כדי לסדר את המוסר הטבעי. שזה באנו. באנו למכון מיר לא כדי לחזור בתשובה. באנו למכון מיר כדי להיות נורמליים בממדים הטבעיים שלנו. שזה באנו. שהדרך להיות נורמלי בממדים הטבעיים היא כמובן המפגש עם התורה, יראת שמיים. ברור. אבל לא באנו לכאן כדי לקבל יראת שמיים ולשים את כל המוסר הטבעי בצד. זה לא הנושא. תן לי ללמוד תורה דפירה. ואתה זה לא עניין. באנו לכאן להיות אנשים טבעיים, אנשים אלוקיים, אנשים טובים, אנשים ישרים. פשוט להיות נורמלי. היום הייתי באיזשהו מקום, בבוקר. אני יכול להגיד איפה, במכון נורא. סיימו הבנות את השנה הבוקר. אז דיברנו קצת מילות סיכום וסיום, לא פרידה, כאילו נפרדים אף פעם מכון מאיר, על מילות סיום. אז אחת, אז ניגשו אליי בסוף כמה בנות, שאלו אותי, מה אתה מברך אותן? מה אתה מאחל לנו? אנחנו רוצות שיחות סיכום. אני לא מברך ולא מאחל. יש לי ברכה אחת לעצמי ולכם. תזכו להיות נורמליות. לא שאתם לא נורמליות כרגע, אבל תהיו נורמליות. תהיו טבעיות. תהיו אלוקיות. אל תהיו מסובכות. אתה מבין עכשיו, היום מה אני מדבר? אולי לפני כמה חודשים היה לך קשה להבין מה אני אומר. ועכשיו זה ברור יותר, נכון? מישהו כאן אולי בימים הראשונים, יש כאלה שיושבים כאן כרגע שזה המפגש הראשוני או השני או השלישי של מכון מאיר, אולי לא מבינים מה אני מתכוון. ומי שפה כבר איזשהו פרק זמן, הוא מבין טוב מה הכוונה. התורה היא לא נגד הטבע, התורה היא באה להמשיך את הטבע. זה עניינה של התורה. וזה נקרא להיות ישר. וזה נקרא להיות מאמין. אפילו הייתי אומר, אולי בצורה אחרת. להיות מאמין זה לתת אמון בעצמי קודם כל. זה לתת אמון שכבוך הוא מתגלה בי דרך התכונות והכישרונות והיכולות שהוא שם בי. רבותיי, משפט אחד. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, פסיק, רבה אמונתך. מה פשט? פעם ראשונה שאנחנו מסכים את המילה אמונה בבוקר זה פה. אמון, אמונה. מודה אני לפניך, אני מודה לפני השם, צריך להבין מה כתוב, אבל נגיד שאנחנו מבינים ברמת הפשט, אני מודה לפני השם, מלך חי וקיים, נגיד שאנחנו מבינים מה אמרנו כרגע, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחסד, פסיק, רבה אמונתך, עד צריך להיות כתוב, רבה אמונתי בך. לא רבה אמונתך, אלא מה אנחנו אומרים? שהדבר הראשון שיהודי אומר בבוקר, כשהוא קם בבוקר, ריבונו של עולם, אני מודה לך שעזרת את הנשמה שלי אליי, כי כנראה אתה ממשיך להאמין בי. אתה ממשיך לתת לי בי אמון, עובדה שעזרת לי את הנשמה. כלומר, אתה נותן בי אמון שאני יכול להיות מה שאני צריך להיות. זה לא אני מאמין בך, אתה מאמין בי בזה שעזרת לי את הנשמה. רבה אמונתך בי. למה רבה אמונתך בי? כי אתה כנראה סומך עליי שאני מאמין. שאני יודע להיפגש עם עצמי. לפי הממדים שאתה קבעת לי. המאמין ולא הכופר. המשפט הראשון הזה זה לא אני מאמין בהשם. השם מאמין בי. מתוך שהשם מאמין בי, גם אני מאמין בעצמי. הרבה אמונתך בי. זה הפשט. אני רואה איזה מפתיע הפשט הזה. זה הפשט. טוב, יכול להיות שזאת הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים השנה, אני עוד לא יודע. מי יודע מה ילד יום. אז נזכה בעזרת השם להיפגש בגאולתנו השלמה. במהרה.